שלום לכולם, אנחנו בפסקה י' פסקה קשה מאוד יחסית, תודה רבה. לא מוסר אביך, אני צריך ריש מילין. מה? מה? הוא מדבר איתי? רגע, לא, אל תלך, בוא. לא, בסדר, יש פה את ה... את החמישייה של הרב, נו, עם מוסר אביך, איך קוראים לזה? מוסר אביך, אורות התורה, אורות התשובה. מה?
אני לא רואה את החמישייה.
אוקיי. בסדר. לא רואה? יצאת? יצא. אליהו? טוב, אחת של ארבעה. טוב, שלום לכולם, אנחנו בפסקה י' א', תודה רבה. ראינו אתמול, שמענו שיעור על זה קצת, ונמשיך היום. אני אחזור מההתחלה בגלל שזו פסקה יחסית קשה וגם מאוד, יחסית קצרה וגם מאוד קשה, אז נחזור עוד פעם. השכל הישראלי, מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי, הוא שכל אלוהי. ורצונו...
זהו, לא צריך להגזים.
רצונו, רצון אלוהי, הוא.
שלא יהיה הדרת נשים.
לך תגיד לו שהוא עם המיקרופון עלינו ואנחנו שומעים כל מילה שלו. הוא למטה, קומה מינוס אחד, ואנחנו שומעים כל מילה שלו, וזה בטוח שזה כל כך טוב. תודה רבה מרדכי. עוד פעם, השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי, הוא שכל אלוהי ורצונו רצון אלוהי הוא. כלומר, ראינו אתמול שהאוצר הידיעות שלנו, התוכן הרוחני שאנחנו עוסקים בו, הסדר האלוהי של המציאות שאנחנו לומדים, שאנחנו חיים, שאנחנו משתדלים להופיע בארץ, השכל הזה הישראלי הוא בעצם שכל אלוהי. זה לא חוכמה אנושית, זה חוכמת השם, והרצון הישראלי זה רצון השם. יש לנו קישור דרך התורה שאנחנו לומדים עם ריבונו של עולם, יש לנו ייחוד ממש הכי עליון שיש בעולם הזה דרך העיסוק בתורה, שהיא חוכמתו ורצונו. הגעגועים והגאווה של האומה כולה הם נוראים ועמוקים לאין קץ דווקא לשלמות האלוהית העליונה. כלומר, במה שהאומה הישראלית עוסקת, במה שהיא חפצה, למה שהיא מתגעגעת, המצב השלם שהיא רוצה לראות, זה שלמות אלוהית. שלמות שכל הארץ כבודו, שגלוי וידוע שאין שליט מבלעדיו, שהכל זה הופעה של טוב אלוהי, של קודש. לדבר הזה אנחנו שוקקים, ואת המפעל הזה אנחנו מקדמים. מובלט את האהבה הזו בשיר השירים בהדר צבעיה, שאין העולם כדאי להם. אז זה גם דיברנו על זה אתמול, זה שיר אהבה בין האומה הישראלית, וגם יותר מזה, אבל פה בהקשר של הפסקה הזאת, זה שיר אהבה בין האומה הישראלית ובין ריבונו של עולם, ההשתוקקות של האומה הישראלית, לראות את העולם כולו, עולם אלוהי, הדבקות, ההליכה בדרכיו, האחיזה בסדריו. מתגלה אור תוכני זה בצדיקים עליונים של הדורות שרצונם הוא יסוד העולם ודבריהם דברי אלוהים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם, כי דבר השם אלוהי עולם בפיהם תמיד. כלומר, האור התוכני, מה זה האור התוכני? הכוונה השכל הישראלי, שהוא באמת השכל, הוא שכל אלוהי, הוא אור אינסוף, הוא חוכמת השם ממש. אז מתגלה אור תוכני זה בצדיקים עליונים של הדורות, הם נאחזים בהערה הגדולה הזאת, הם מופיעים אותה בארץ. הקישור כמובן של החוכמה פה זה ביחד עם הרצון, שרצונם הוא יסוד העולם ודבריהם דברי אלוהים חיים, דבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם. כלומר, מה שהצדיקים האלה רוצים זה היסוד שהעולם כולו יושב עליו. הם רוצים לראות את העולם מלא מאור השם, את כל הרישה כשן תכלה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, והם מסדרים את העולם באופן הזה שצועד למקום הזה. שאל אותי מישהו אתמול, אחרי השיעור, מה, לא יכול להיות שצדיק הוא טועה, או שהוא חוטא? אז אמרתי לו שיכול להיות. כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא, אבל זה מאוד מאוד מקרי. זה מאוד מאוד נדיר, ומאוד מאוד מקרי וחיצוני. כלל הדמילתא שהצדיק הוא לא, זה בכלל לא המקום שלו. זה דבר פשוט. וגם לגבי טעות, חכם הוא יכול לטעות. יש הרבה פעמים בגמרא שמובא כמה פעמים ששלח איזה חכם, הוא אמר דבר שאמרתי לכם, הדברים שאמרתי לכם, טעות הן בידי. יכול לקרות חכם שטועה. אין מושג כזה חכם שקר. יש מושג כזה נביא שקר. כי נביא הוא לא יכול לטעות. נביא הוא כולו מואר באור השם, לפחות בדברים שהוא התנבא עליהם. אסור לו לטעות בתור נביא. הוא גם גדול החכמים הנביא. אז זה בהקשר למה שהרב אומר. מכל מקום, השכל הישראלי, הרצון הישראלי, זה רצון אלוהי, שכל אלוהי. מתגלה אור תוכני זה בצדיקים עליונים של הדורות, כדוגמת משה רבנו, אמרנו אתמול ששכינה מדברת מגרונו, שרצונם הוא יסוד העולם. מה שהם רוצים, עשה רצונך כרצונו, על זה מושתת את כל ההיסטוריה. לשם היא צועדת, לשם היא מתקדמת. ודבריהם דברי אלוהים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם, כי דבר השם אלוהי עולם בפיהם תמיד. רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה, רגע, אולי נחזור רגע למשפט הקודם. משה,
אתה מוקלט. תתחיל מתי שבא לך. 10, 20, 30, הכל.
הוא מדבר עם בית המדרש הישן, ואנחנו גם שומעים את זה. זה קצת מציק, אבל בסדר. מכל מקום, מכל מקום, מה שרציתי לומר, לגבי התורה, או בכלל הנבואה, אמרתי, בנבואה אין טעות, אין סטייה מהאמת. איך כתוב על תורת משה? תורת השם אמת, משפשטי השם אמת, צדקו יחדיו, הכל אמת אלוהית, הכל זה דבר השם, פה זה לא יכול להיות שום שיבוש. רק אמרתי, בתור חכם, יכול להיות טעות. מכל מקום, רק החוכמה העליונה, לא בנבואה, בחוכמה, רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה הולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות, מתנסות בכל עוד פערן עדי עד, היא הנותנת חיים לישראל. זה משפט שבעצם פה נעצרנו, זה משפט מאוד קשה להבין אותו. רק החוכמה העליונה, חוכמה העליונה פה זה חוכמת השם, שבה נאחזים חכמי ישראל, ובכלל עם ישראל משתדל לחיות על פיה. רק החוכמה העליונה וכל חירותה, שהיא אינסופית, היא אלוהית, היא לא חוכמה אנושית, עם שיבושים, זה לא עץ הדעת טוב הרע, מעורבב מטוב הרע, אלא זה עץ החיים. רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה ההולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות, מה הכוונה פה? רק החוכמה העליונה וכל חירותה עם כל הרגשת עידוניה. כלומר שאדם הוא שייך אל המהלך האלוהי הזה, אל השכל האלוהי הזה, השכל הישראלי, שהוא שכל אלוהי, עם כל הרגשת עידוניה, כלומר הוא הולך ומתעדן, הוא הולך ומתפתח, העולם כולו הוא צועד למקום של גן עדן, ושל יותר מזה, של למקום של עדן, של יין השמור בענבה מששת ימי בראשית, לתחיית המתים. החוכמה היא מרוממת את היש, זה האור שממלא את הכל, רצון השם, חוכמת השם, רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה, ההולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות. מה זאת אומרת הולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות? הסברנו אתמול שאנחנו, כשאנחנו לומדים, אנחנו נאחזים בדברים שהם בעלי גבול, הם דברים מוגדרים, הם דברים שאנחנו יכולים להקיף אותם בשכלנו, או להתבשם משכלנו, אבל יש לנו איזושהי אחיזה בהם. זה מה שמלביש את החוכמה העליונה, כי החוכמה העליונה היא באמת אינסופית, רק היא מתלבשת בעקרות שאנחנו יכולים לאחוז בהם, ב-50 שערי בינה. אתם מבינים מה אני מתכוון? הסברתי אתמול שאני רוצה לתת לאדם כוס מים, אני לא יכול לשפוך עליו את כל ים כנרת, כי אני אדביע אותו. אלא אני נותן לו, אני פותח את הצינור בגינה ונותן לו דרך הצינור כוס חד פעמית עם מים. זאת אומרת, עכשיו, מה זורם בצינור? זורמים מים מהכינרת. זה נקרא עקרות אלוהיות. עקרות הם דבר שיש לנו בו אחיזה. אנחנו יכולים ללמוד סוגיה בגמרא. אנחנו יכולים ללמוד פסקה פה בספר אורות. אנחנו יכולים ללמוד ספר הלכה או ספר מוסר, והוא מדריך לנו את החיים. זה שייך למידתנו. לפעמים אדם הוא לומד משהו שהוא למעלה ממידתו. הוא קופץ לספרים יותר מדי פנימיים, או לשיעור יותר מדי קשה בגמרא, הוא מרגיש שזה מציף אותו, שהוא טובע שם בים. זאת אומרת, אתה צריך משהו קצת יותר לפי מידתך. אתה צריך משהו ששייך להכרה שלך. גם ילד בן 5 הוא לומד חומש, וגם מקובל בין 95 הוא לומד חומש, רק כל אחד הוא יונק משם לפי רוחב הצינור שלו את אותה חוכמה אלוהית. התוכן הזורם זה אור אינסוף. בתוך כל אחד לפום שיעור הדילה, לפי מה שנודע בשערים בעלה, לפי מה שליבו משער, לפי הכנתו, הכשרתו השכלית, מידותיו, צדקותו, זוך נפשו. תארתו. ברור הנקודה הזאת? יוצא פה ככה, רק החוכמה העליונה וכל חירותה, שהיא למעלה, למעלה מכל צמצום, עם כל הרגשת עידוניה, אנחנו יכולים להרגיש אותה. היא מעדנת אותנו, היא מרוממת את המציאות, מבשמת את המציאות, היא זורמת, הולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות, היא מתנסית למעלה מהם, הן מלבישות אותה. הספירות של ההכרות האלוהיות המתנשאות בכל הוד פערה נדה עד היא הנותנת חיים לישראל. ההכרות האלוהיות הם דבר שאנחנו יכולים לאחוז בו, יכולים לדבר עליו. זה ברור שכשנגדל נבין יותר את צורות השגחת השם, ההערות האלוהיות, המידות שהשם מתגלה בעולמו, שמות השם, כל אלה ההכרות מתפתחות, ומכל מקום אנחנו יכולים לאחוז בהם במשהו. אבל החוכמה היא מתנסית למעלה מזה, והיא הזורמת בתוך כל העקרות האלה. בסדר? אמרתי אתמול, ילד בן בכיתה ב' הוא יכול ללמוד איזושהי הלכה, אני יודע מה. שכח יעלה ויבוא בברכת המזון, מה הוא יעשה? הוא יכול לאחוז בדבר הזה. בסדר? מכל מקום חוכמת השם היא הזורמת בתוך ההלכות האלה. הוא לא יכול ללמוד אריזה על הילד בכיתה ב', נכון? הוא לא יכול. וגם אריזה על זה, 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 זה הכרות אלוהיות, כי יש אנשים שכן נאחזים בזה בצורה מסוימת. יחידי יחידים אולי. אתם מבינים את הרעיון פה? אני אראה לכם משהו שהוא קצת, מבאר את זה. זה קטע קשה פה, הקטע הזה בפסקה. זה נמצא בעולת ראייה, א', עמוד נונטט. אנחנו מברכים הבוקר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קיצנו מצוותיו וציוונו, מה? לעסוק בדברי תורה. למה לא כתוב ללמוד? אלא לעסוק. העסק, עצם זה שאדם עוסק בתורה, על זה אנחנו מברכים. זה אומר פה הרב, הציווי האלוהי עומד הוא ביחס לכישורנו עם התורה למעלה מגדר של לימוד והבנה באלמה. שיש דוגמה להם בכל ידיעה של איזה מין חוכמה בעולם. כלומר, בכל חוכמה שתלמד יש בו יש בצד של לימוד, צד של הבנות ספציפיות, משהו שאתה לוקח איתך. אבל הציווי הזה בא מצד החיים האמיתיים שהם הם מינם עצמותה של תורה. זאת היא החוכמה שהיא זורמת בתוך, בתור נשמה לכל הסוגיות, לכל הידיעות, לכל הפרקים, לכל מה שיגמרו כל חוכמי הדורות. מידה מהדברים הכי פשוטים והכי פרטיים, הדברים הכי כללי כלליים. החוכמה האלוהית, אז היא הזורמת פה. זה החיים, אבל הציווי הזה בא מצד החיים האמיתיים, שהם אינם עצמותה של תורה. ושהעסק שאנו, ושבהעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים. התורה היא נקראת, החוכמה היא נקראת מקור החיים, שזהו עניין נעלה יותר ויותר מכל ערך של תלמוד. עצם הקישור אל התורה זה יותר נעלה מכל מה שהבנת מהסוגיה. המהר"ל אומר גם כן על הברכה הזאת, מדוע בתפארת ישראל, למה אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד? אפילו אדם אומר במקום ואהבת את השם אלוקיך, הוא קורא את זה ואייבת את השם אלוקיך, אייבת מלשון אויב. גם כן יש לו שכר על הלימוד הזה, כי הוא עוסק בתורה. אמנם הוא הבין שיבוש, אז מצד הלימוד יש כאן בעיה, אבל עצם הקישור אל החיים האלוהיים זה כבר קישור אל נשמת כל יש. אז הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים, מקור החיים, שזהו עניין נעלה יותר ויותר מכל ערך של תלמוד. תלמוד זה שייך להכרות האלוהיות. אז אין לך הכרה, אין לך הבנה, יש לך עיסוק שמשתקף רק על פי הקשר של המדע ושל ההבנה, שהם יכולים רק להזריח איזה אור רוחני על הנפש המתעסקת במדע, אבל לא יוכלו להנחיל מידת חיים מקורית שהיא באה רק עם סגולתה של תורה. זה החוכמה שזורמת בהכל. תורת השם תמימה משיבת נפש, היא מאשרת את האדם בתכונתה של המגע הרוחני שיש לה נשמה עם שפעת חיי האמת. הנשמה היא תואמת שפעת חיי האמת, היא תואמת טעם עליון, טעם אינסופי שחוכמת השם חירותי, היא מעדנת את החיים. זה הייחוד הזה והדביקות הזאת שמונחת היא בסגולתה של תורה, היא נשמה לכל ההבנות שמתעתר בה, ועל ידה כל מי שיש לו עסק עם התורה, בשביל כך בא הביטוי של הברכה, לעסוק בדברי תורה. אז אני אמשיך, בסדר? עד כאן, אז זה ברור, כל זה היה רק חזרה על אתמול. זה ברור העסק הזה? כן? דברים קצת עמוקים, אבל... ובחגבי התורה כולה, בכללותה ובפרטיה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, הכל הולך ומהיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשכלל, מביא ישועת עולמים לכל נוצר, ומאיר עולמי עד מכבודו העליון הרוכב בשמי שמי קדם, ומחיה אפסי ארץ, ומצמיח כל מיני ישועות, ומעודד כל ענבי ארץ, מאזר ישראל לגבורת עולמים, ומשיבה המקומיות לארצה לחדש אותן כבראשונה. עוד פעם, אני אסביר. ובחגבי התורה כולה, חגבי, הכוונה היונתי בחגבי הסלע, בכל תוך המסדרונות החיצרים, חגבי הסלע זה נקי כזה. חגבי התורה כולה בכללותה ובפרטיה, גם בדברים הכי כלליים וגם בפרטים, בהלכות הכי דקות. כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, מה זה כשהיא מצטרפת? שאדם הוא מבין, הוא מכיר בכך, שהוא עוסק עכשיו בחוכמת השם, ברצון השם, שהוא גורם לברכה בכל המציאות, על ידי העסק בתורה, שהיא נשמת הכל. כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה שיסודה ונשמתה, הכל הולך ומהיר. אדם יכול לעסוק בתורה, הוא רוצה לגמור את הדוקטורט. הוא עושה מחקר בחקר המקרא על ישעיהו. זה ממש לא מהיר את כל המציאות, זה מחשיך את נפשו ואת כל המציאות. כשהאדם יש לו קישור נכון, הוא מבין במה אתה עוסק. אז הוא עוסק ברעדה, בפחד, באימה. הוא מבין שהוא מתעסק עכשיו עם רצון השם. הוא מכיר בכך שהוא אוכב עכשיו, הוא אוכב בשמיים. השמיים הם מקופלים לו עכשיו מול העיניים. הוא עוסק עכשיו בדבר הכי עליון שיכול להופיע פה במציאות. פה, בתוך הספר הזה. שריבונו שלה מדבר איתו עכשיו. אנחנו קצת שוכחים את זה. ברוך אתה השם נותן התורה. זה לא תהליך שהיה פעם. נתן תורה והסתלק מהעולם. נותן עכשיו, כל רגע ורגע, חוכמת השם מחיה אותי, מופיעה בי, מופיעה במציאות יותר, על ידי עיסוק בתורה לשמה. כשאדם מבין מה הוא עוסק, אז זה כבר מדרגת חיים אחרת. אז העיסוק בתורה הוא מושך הערה לכל היצורים, לכל הנבראים, לכל האנושות, לכל ההוויה כולה. הכל הולך ומאיר, הכל הולך ומתעלה, אור השם ממלא את כל הארץ, אבל צריך הכרה במה אנחנו עוסקים. וחגבי התורה כולה, בכללותה ופרטיה, כשהיא מצטרפת, עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, כלומר, מה שלמדנו קודם, כשאדם מבין במה הוא עוסק, מה השורש של שור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בצידה. השורש הזה זה חוכמת השם. השם הוא זה שאומר פה מה ההלכה. הבא אומר ככה, הרב אומר ככה, ריבונו של עולם רוצה שההלכה תיפסק כך. עצם שאתה עוסק בזה, זה הדבר הכי עליון שיש בדבר הזה. מה מקופל פה? בתוך הסוגיה הספציפית הזאת, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, הכל הולך ומהיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשכלל, בגלל שכל המציאות יש בה קישור, וכשאדם יהודי מתעלה, נשמתו מופיעה בקרבו על ידי העיסוק בתורה, שהיא נשמת כל, נשמת היש, השכל האלוהי הזה, הרצון האלוהי הזה. וכשהוא עוסק בדבר הזה, בשורש החיים, הכל מתעלה, הכל מתעדן, הכל מתפתח. אז הכל הולך וגואל. הכל הולך ומהיר, הולך ומתגלה. הכל הולך וגואל, הולך ומשכלל. אמרתי, הרמח"ל עוסק בזה הרבה הרבה בנקודה הזאת. איך כל ההיסטוריה בנויה ממהלך אחד של מילוי אלוהי של כל היש, איך אור השם הולך וממלא את כל הארץ, איך כל העולם הולך ונהיה טוב, נהיה מוסרי, נהיה כולו הנהגת הייחוד שגלוי לכל, שאין שליט מבלעדיו, הכל זה גילויו, הכל הופעתו. אז הדבר הזה הולך ומשכלל, מביא ישועת עולמים לכל נוצר. אנחנו לא כל כך חוברים לזה לפעמים. עוסקים בתורה, אני אומר, טוב, אני גומר פה את ההסדר, יש לי עוד חצי שנה, אחרי זה מתחתנים, איזה אלמת חן, יאללה, נרביץ. לא, לא שהתכוונתי אליך, כן? סתם זרקתי. לא, זה לא, אדם צריך לעסוק בתורה עם ההבנה שהתורה היא נשמת הכל, שזה שכל אלוהי, עכשיו מה ששכלו האנושי, אוחז בו זה שכל אלוהי. בכלל שכלו הוא שכל אלוהי. מה שחכמי ישראל מדברים מפיהם, זה שכינה מדברת מגרונם. אנחנו לא כל כך חיים את הדבר הזה. הכל הולך ומהיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשכלל, מביא ישועת עולמים לכל נוצר. ומאיר עולמי עד מכבודו העליון הרוכב שמי שמי קדם. כלומר זה שורש שורש החיים שם, הכל משם מואר עכשיו. אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת ממש. אנחנו מביאים ברכה לכל המציאות. ספר נפש החיים עוסק בזה הרבה. מסביר. שער דלד, חיסוק בתורה. הוא גורם לספירות העליונות להתמלות בהרה. למלאכים לומר קדושה. כשישראל אומרים קדושה, זה המצוות, התפילה. וכל היצורים הכי רחוקים. הכי נמוכים, מתמלאים בהדרכה, מתמלאים בהערה, מתמלאים בקדושה, מתמלאים בחיות אלוהית. צריך, אתם יודעים, הרב פה הוא מקיף לנו באיזה מבט מופשט על כל היש, בפסקה אחת. על כל היש, משורש החיים, איך הכל הולך ומתפרט, הכל הולך ומופיע. על ידי העיסוק בתורה, מביא ישועת עולמים לכל נוצר. הוא מאיר, עולמי עד, עולמי עד, הכוונה, מעולמים הכי אציליים. ועד העולם הזה, עולם העשייה, הכל מתמלא באור אלוהי, מכבודו העליון הרוכב שמי קדם ומחיי אפסי ארץ, מצמיח כל מיני ישועות, ומעודד כל ענבי ארץ. זה החסד הכי עליון שאתה יכול לעשות עם המציאות, זה לעסוק בתורה, לעסוק במצוות, לעסוק בדבר השם, בשכל האלוהי, ברצון האלוהי. זה החסד הכי עליון, כי אתה מתחסד לא עם אדם פרטי עכשיו שאתה נותן לו צדקה, לא עם איזה משהו מקומי. אתה מתחסד עם כל היש, עם כל היקום, עם כל העולמות. הכל מתברך, הכל מתעלה, הכל מתעדן. ישועה מופיעה בעולם. ומעודד כל ענבי הארץ, מעזר ישראל, גבורת עולמים, ומשיבה מקומיות לארצן לחדש אותן כבראשונה. כלומר, הידיעה הזאת שהתורה היא נשמת הכל, שזה השכל האלוהי, שזה רצונו יתברך, זה עצמו מעזר ישראל גבורת עולמים ומשיבה מקומיות לארצם. כלומר, הציוויים של התורה, הם מחזירים אותנו לציון, להקים פה בארץ ישראל השלמה, בית מקדש, לשוב אל הנבואה, לחדש את החיים הישראלים כבראשונה. העיסוק בתורה בתור נשמת הכל, ההבנה שעל עמתנו ונחלת קודשנו היא תקוות כל העולמים, שהכל מתברך מכוח עבודתנו, זה מה שדוחף את הדבר הזה, זה התורה, במיוחד התורה הפנימית. בגין אי ספרה דזוהר יפקיון מן גלותה ברחמי, בזכות ספר הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים. כלומר, העיסוק בסתרי תורה, כמו שאגב אנחנו עוסקים פה קצת בדברים שהם סתרי תורה אבל בשפה נגלית, אנחנו מדברים שפה נגלית, אבל הרב פה הוא זורק אותנו לשורש החיים ממש. אז אנחנו מבינים הדברים האלה הם נותנים לנו קצת אחריות, אנחנו יותר מבינים את התפקיד שלנו, מבינים יותר את השליחות שלנו. זה מעורר בנו חיים ישראלים, חיים של גבורה, חיים לאומיים, חיים רעננים, חיים של דבקות. חדש ימינו כקדם, אור אחד. אני ממשיך, נשמה אחת, נשמת כל היקום, זרוע השם הולך ומתגלה, הולך וקורא את ישראל לחיים, לשוב, לבנות ולהיבנות. אור אחד, מה זה אור אחד? זה התורה. נשמה אחת, היא נשמת כל חי, נשמת כל יש, נשמת כל היצורים, מקור החיים, החוכמה האלוהית, אור אינסוף, נשמת כל היקום, זרוע השם. התורה היא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא במציאות. דרכה הוא פועל, דרך זה שאנחנו חיים את התורה, אנחנו קונסוליה אלוהית בארץ, אנחנו פועלים את שליחותו, הידי שהתורה מופיעה בנו, מופיעה בעולמים, האידאלים האלוהים הם מתפשטים במציאות, הכל מתברך, הכל מתעדן, הכל מתקן, הכל משתכלל, זרוע השם הולך ומתגלה, כל המחשכים מסתלקים, הולך וקורא את ישראל לחיים, חיים אלוהים, החוכמה היא מחיה אותנו, והחוכמה תחיה בעליה, לשוב, לבנות ולהיבנות. זה הנשמה שמופיעה יותר במציאות. צריך להבין את הדבר הזה. קודש הבריחו ישראל ואורייתא כול אחד. זה מפעל אחד. מציאות אחת. כלומר, ישראל הם זרוע השם. התורה זה התוכן שהיא בעצמו גם זרוע השם. היא התוכנית. תלמוד תורה כנגד כולם. התורה היא גורמת לכל המציאות האלוהית להופיע. היא דוחפת אותנו למעשים גדולים, למעשים, למפעלים ענקיים, לתיקון העולם. ההכרה הזאת היא הכרה מאוד חשובה. אתם מבינים מה אנחנו עוסקים? לפעמים אדם יושב ככה בין מנחה למעריב, מסתכל על הרב ככה, אומר איזו דרשה כזה. טוב, והוא רחום, מחפה מרון, מכירים את התחושה הזאת? כזה, כן, זה טוב, זה... אנחנו לא כל כך מבינים לפעמים במה אנחנו עוסקים. הרב פה בא קצת לזעזע אותנו, אני חושב. הוא בא בפסקה הקודמת להסביר לנו מדרגתם של ישראל, מה זה העניין האלוהי הזה, שזה העצם הישראלי, שנשמת ישראל היא יושבת בשורש החיים, וכמו כמוה התורה, שהיא התוכן הישראלי, התוכן שמופיע עדי ישראל, גם כן שורש החיים. אם תשימו לב, זה רש"י הראשון על התורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בשביל הראשית. אין ראשית אל התורה, ואין ראשית אלא ישראל. כל העולם לא נברא אלא בשביל שני הדברים האלה. ברא אלוהים, אפשר להסביר, ברא זה צמצם את אורו. בשביל שיופיעו שני המאורות הללו, שהולכים ומופיעים, מופיעים, מופיעים את אורו, עד שאורו מתמלא, ממלא את כל הארץ. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. ובריאה, כתוב בנביא, לא, זה כתוב, כתוב בספר שופטים, אני, לא, לא, כתוב ספר מלאכים. כתוב שהם, הם ויברעו את היער, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, כלומר עשו קרחת יער, בסדר? קרחת ביער. בריאה זה לפעמים סילוק האור, על מנת שהאור ילך ויתמלא. האור האלוהי הולך ומתמלא בשביל הראשית. הראשית, ראש לכל ההוויה, ראש לכל המציאות, ראש לכל ההערה האלוהית. זה התורה וזה ישראל. מפעל אחד. ברור הנקודה הזאת? זה דברים מאוד עמוקים. ברור העסק הזה? מסתכלים עליי כאילו אני אומר סתרי תורה או משהו כזה. זה דברים מובנים? מה? מה? בסדר? הכל מתברך, הכל מתעלה על ידי העיסוק שלנו בשכל האלוהי הזה. הכל קשור, ספר נפש החיים, מעריך בזה הרבה הרבה הרבה. איך אנחנו על ידי העיסוק בתורה מחיים את כל העולם, מראשו ועד סופו. הכל מתעדן, הכל מתעלה, הכל מגיע לתכליתו. בנשמתם העליונה של צדיקים יסודי עולם, שאור הזה אל מחיה אותם, רוח תחיית המתים שרוי ממקור חייו המפקים, הנקלטים מכל תמצית אוצרות החיים שבכל עולמים. נקרא עד הסוף ויסביר. הולכים פלגים, שריגים דקים ושונים, להכניס אור חיים, רוח תקווה, ונטיית אחדות, התעוררות תשובה, והתעודדות גדולה בכל הסדרות, ובאור עליון עזרו על הצדיק, יופיע משיח, לרומם קרן לעם עולם. עוד פעם. בנשמתם העליונה של צדיקים יסודי עולם, שאור הזה אל מחיה אותם, רוח תחיית המתים שרוי. תחיית המתים, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. התחייה הלאומית היא תחיית המתים, תחיית המתים. כמו שמוסבר על חזון העצמות היבשות של יחזקאל, פרק למד זין, שזה בפותחי את קברותיכם עמי, ואביא אתכם, ואביא אתכם אל אדמת ישראל. נכון? זה תחיית המתים. כשעם ישראל חוזר לציון, זה תחיית המתים, כי היינו מרוסקים טוטלית בגלות, והנה קמנו לתחייה בתור אומה. לא בתור יחידים מרוסקים, קהילות מפוזרות, אלא בתור אומה. תחיית המתים זה גם לעתיד אחרי ימות המשיח, שהנשמה היא לא תהיה אורחת אצל הגוף, אלא הגוף יהיה אורח אצל הנשמה. כמו שמסביר המחל בספר דעת תבונות, שתחיית המתים זה אין פה עיכוב חומרי, עיכוב גופני. המאפיל על זוהר הנשמה אלא הגופניות שתופיע במדרגת החיים ההיא, היא תהיה גופניות רוחנית, גופניות מזדהרת מכוח העילוי הרוחני, שהגוף עורך את הנשמה. קצת דומה למה שמשה רבנו עלה למרום לקבל תורה 40 יום 40 לילה, לא אכל, לא שתה ולא ישן. בסדר? יש תחיית המתים שהיא, כתוב שרשעים בחייהם קוראים מתים, נכון? זה מהרשדם, בשוט המהרשדם הוא אומר שהצדיקים שהם מחזירים, אנשים בתשובה, זה עצמו, הם מחיי מתים. תחיית המתים זה לשוב אל ההערה האלוהית. ובהקשר הזה גם כל העולם כולו ביציאתו מחשכו, מתרבות החונקת, החיצונית, המערבית, שהעולם שרוי בה, תחיית המתים זה חשיפת השכל האלוהי במציאות. ההערה הרוחנית, האלוהית, של כל היש. כל המציאות, שהעולם הוא חוזר לסדרים אלוהים. אז בנשמתם העליונה של צדיקים יסודי עולם, שאור הזה אל מחיה אותם, הם מבינים במה הם עוסקים, הם מבינים לאן המציאות שואפת, רוח תחיית המתים שרוי. כלומר, בתורתם, תורתם היא מחיה מתים. היא מחיה את המציאות שיש בה חיסרון. מיטה זה סוג, כל סוג של חיסרון זה סוג של מיטה. אז רוח תחיית המתים הוא מאיר את המציאות, מרומם את המציאות, מעדן את המציאות. זה התורה של הצדיקים העליונים. ושבתי מין בססון, ממעייני הישועה, תקבלו נולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאיה, אומר תרגום יונתן. תקבלו לימוד חדש מבחירי הצדיקים. לימוד כזה שהוא מחיה מתים, הוא מחיה עם מת. הוא מחיה עולם שהוא החיסרון שולט בו ביותר. הוא מאיר אותו. ואורו של משיח. בהמשך אנחנו נראה. ממקור חייו המפקים, אז רוח תחיית המתים שרוי, ממקור חייו המפקים, והשכל האלוהי, החוכמה האלוהית, הנקלטים מכל תמצית אוצרות החיים שבכל עולמים. רוח תחיית המתים, אולי נקרא את זה מההתחלה, את המשפט הזה יותר ברור. בנשמתם העליונה של צדיקים יסודי עולם, שאור הזה אל מחיה אותם. רוח תחיית המתים שרוי ממקור חייו המפקים, הנקלטים מכל תמצית אוצרות החיים שבכל עולמים. הולכים פלגים, שריגים דקים ושונים להכניס אור חיים, רוח, תקווה ונטיית אחדות, התעוררות, תשובה והתעודדות גדולה בכל השדרות, ואור עליון עזרו על הצדיק, יופיע משיח לרומם קרן לעם עולם. כלומר, הצדיקים העליונים הם עוסקים בהערה האלוהית, בשכל האלוהי, בשורשו. והם מושכים משם הערה אלוהית לכל היש, דרך כל מיני מדרגות של צינורות. כל מיני... לפעמים אני אראה לכם משהו יפה רגע. כל אחד לפום שיעור הדילה, כל אחד והצינור שלו לפי מה שהוא יכול לקבל, אבל הכל זה תוכן אינסופי שמחיה מתים. רגע, לא, שנייה רגע, פה פרק באורות הקודש ב' שנקרא שפעות ה... נמצא את זה. הנה, שפעות המחשבה הכוללת, זה עמוד תף מם וב באורות הקודש בית. תף מם וב. אני אקריא לכם פה. מה אנו רואים בחזון? אנו רואים את המחשבה העליונה, המחשבה כוללת כל. מחשבה שכל העוצמה וכל המילוי של כל בה הוא. זאת היא החוכמה האלוהית, התורה. רואים אנו שכל הפלגים הגדולים ממנה משתפכים. מהפלגים יוצאים נהרים, שזה יותר דק. מהנהרים נחלים, שזה עוד יותר דק. מהנחלים שטפים, יותר דק. משטפים זרמים, יותר דק. והזרמים מתחלקים גם הם לצינורות קטנים, יותר דק. והצינורות מתחלקים להמון אלפי רבבות לאין קץ של קנוקנות, מריקים שפעות, זה עוד יותר דק, רצון חיים ומחשבה. כלומר, זה המחשבה הכוללת, מחשבתם של ישראל שקדמה לכל, משם הכל מתפשט, כל ההדרכות של התורה, אור אינסוף מופיע, אבל לא בצורה של הצפה שאנחנו לא יכולים לקבל, אלא דרך צינור. וצינור יותר דק, יותר דק, יותר דק, יותר דק. לפעמים צר מאוד המקום לשוט בין הקנוקנות, נחזת אז הנשמה בשורשיהם של הקנוקנות הדקים בצינורות. כלומר, אתה לא לומד רק משנה ברורה, אתה גם מבין את הגמרא. זה השורש להלכה. ברור? על דרך משל. ואם הצינור גם מוצר, נאחזת היא בזרם. גם לזה יש שורש, נכון? גם הגמרא הזאת יש לה רעיון רוחני שמחיה אותה. ומפה תמשיכו כבר לבד. אז הצין, ו ואם הזרם צר הוא לפני, הרי נחזת בשטף, ואם השטף הוא צר, הרי נחזת בנחל, ואם הנחל, ואם צר הנחל, נחזת היא בנהר, ואם גם הנהר יצר לה, נחזת היא בפלג אלוהים מלא מים, המחובר למחשבה בלי מיצרים, ששם הוא מקום יאורים רחבי ידיים, והשפע האחרון הנוזל מהכנוקנות נובע בדרך זה מהמקור הראשי של המחשבה העליונה. כלומר, הצינור הכי דק, הוא נובע משורש החיים. אמרתי לכם, הסוגיה הכי צדדית בגמרא, לא משנה, ההלכה שנראית לך שבחיים לא תגיע לסיטואציה כזאת שנצטרך לה, זה חוכמת השם בה. זה האור אינסוף מופיע בה. שלמעלה מזה טל הכל עין לצפות, השם אמר לשכון בערפל. כלומר, זה משורש החיים, שלמעלה ממנו כבר אין לנו שום השגה. שמה מתחילה, שמה הבלתי גבולי הופך להיות גבולי ומצטמצם, מצטמצם, מצטמצם. הכל זה אור אינסוף השורה וזורם דרך צינורות, כנוקנות, זרמים, נערות וכו'. אז אני אקרא עוד פעם את המשפט האחרון ובזה נעצור. נשמתם העליונה של צדיקים יסודי עולם שאור הזל מחיה אותם. רוח תחיית המתים שרוי. הרוח הזאת היא מרוממת את כל המציאות. זה השכל האלוהי, הרצון האלוהי, שורש החיים, ממקור חייו המפקים, הנקלטים מכל תמצית אוצרות החיים שבכל עולמים, הולכים פלגים, מכירים את הביטוי הזה? מאורות הקודש, ראינו עכשיו, שריגים דקים ושונים, להכניס אור חיים, הצינור הוא מכניס אור חיים לפי יכולת הקיבול של המקבל, רוח תקוות ונטיית אחדות, התעוררות תשובה והתעודדות גדולה בכל הסדרות. כל סדרה לפי מה שהיא יכולה לקבל. התשובה פה זה החזרה אל החיים המקוריים, החיים האלוהיים. הנאמנות שלנו לעצמיותנו האלוהית של כל המציאות, כל ההוויה, ובאור עליון הזרוע לצדיק יופיע משיח לרומם קרן לעם עולם. כלומר, בהערה הזאת המשיח הוא יאחוז. זה ירומם קרן לעם עולם, להבין את מדרגתם של ישראל, מדרגתה של התורה, שהם נשמת כל, נשמת היש. אתם יודעים? נשמתם של ישראל היא בעצם נשמת ההוויה, נשמת כל היצור, כל הבריאה. וזה מרומם קרן לעם עולם, התובנות העליונות האלה, ההכרות של מה ערכה של התורה, מה ערכם של ישראל, מה המפעל הגדול שאנחנו פועלים על ידי הלימוד, על ידי החיים הישראליים שהם החיים האלוהים, על ידי השכל הישראלי שהוא השכל האלוהי, על ידי הרצון שלנו שהוא מתיישר על פי רצון השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.